מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם, אחר הצהריים טובים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף. אני שי סלינס, איתנו אורי גרינפלד. אורי, שלום.
אהלן שי.
אנחנו כמובן מדברים על הטלטלה בשווקים, ואני חייב להגיד לך אורי, תמיד בימים כאלה, כמו שהיום, כמו שהתחיל אתמול, שואלים אותי, ואני בטוח שגם אותך לא מעט פעמים, מה יקרה? עכשיו, אי אפשר הרי לענות בעצם מה יקרה או מה יהיה מחר, והאם מדובר פה ב... לאף אחד אין בעצם מושג.
אי אפשר לענות ברצינות.
אי אפשר לענות ברצינות, בדיוק.
מאוד מאוד קשה.
ויותר קשה, ואנשים לא מבינים שלא רק שקשה להגיד מה יקרה, אפילו קשה להסביר מה קרה.
קודם כל, שני דברים. א', הנטייה האנושית הזאת להסביר מה קרה, לפעמים אני תופס עד כמה היא לא הגיונית, כמה היא לא רציונלית. תמיד אנחנו מחפשים מה הגורם הספציפי שהביא, והרבה פעמים אין כזה. הרבה פעמים מה שקורה, צריך לזכור, אנחנו בשוק ההון, פסיכולוגיה, פסיכולוגית המונים, ופעמים אין איזשהו טריגר גדול, פשוט חלק מהמשקיעים מתחילים להרגיש שהם צריכים לנשום קצת אוויר, אנחנו אחרי חודשים ארוכים של עליות, ה-S&P 500, 8-9% מתחילת שנה, המשקיעים אומרים, רגע, הרווחתי יפה, בוא נמכור קצת. ואז זה מתחיל גל, ולא תמיד יש טריגר מאוד ספציפי, במקרה הנוכחי כן היה טריגר מאוד ברור, וזה היה עליית התשואות בארצות הברית, תכף נדבר עליו.
כן.
אבל נקודה שנייה שהיא מאוד חשובה, כי באמת מספר הפעמים ששאלו אותי היום, מה יקרה, לאן זה הולך, אני חושב שצריך להבדיל בין שתי השאלות שהמשקיעים לא תמיד, או אלה ששואלים לא תמיד מבדילים ביניהם נכון. מה יקרה מחר בשוק? אף אחד לא יודע, חוץ מאלו שיש להם כדור בדולח. מה יקרה בעוד חודשיים, שלושה בשוק? גם לא יודעים, אבל אפשר לנסות להעריך. כי את הטווחים המאוד מאוד קצרים, אף אחד לא יודע כמה זמן הבורסה תירד, כמה עומק יהיה לתיקון הזה וכן הלאה. אפשר כן לנסות להעריך, האם מדובר בתיקון, או שזה שינוי מגמה, או שאנחנו לקראת איזשהו משבר, תקופה ארוכה מאוד של ירידות וכן הלאה. את זה כן אפשר להעריך, כמובן שגם פה טועים לפעמים, אבל אפשר לנסות ולהעריך. אבל הטווח הקצר, וכמה פעמים שאלו אותי היום, מה, ביום שישי גם זה יהיה ככה, ומה יהיה השבוע הבא זה כבר יתקן? לא יודע, אף אחד לא יודע. בפעם האחרונה שהיה לנו תיקון, דרך אגב, פברואר השנה, תיקון מאוד דומה למה שאנחנו רואים היום, מסיבות מאוד דומות, שוב פעם, פברואר הצורות פתאום, צורות האגח בארצות הברית קפצו, השוק התחיל לרדת, היו עם הנוטו שבועיים של ירידות, אחרי זה תקופה מסוימת של דשדוש, ואחרי חודש וחצי, פחות או יותר, הרלי חזר, והשוק עלה ועלה מסוף מרץ, עלה ועלה עד עכשיו. האם זה ייקח עוד פעם חודש וחצי? לא יודע. זה יכול לקחת שבוע, זה יכול לקחת שבועיים, זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת חודשיים. השאלה אם בסוף השוק יחזור לעלות, זו השאלה המעניינת. אף אחד לא צריך לקבל החלטות השקעה לשבועיים. האם אנחנו במגמה חיובית, או שהמגמה הפכה להיות שלילית? ספוילר, לדעתי אנחנו עדיין במגמה חיובית, תכף נסביר למה.
אז זהו, בוא נתחיל, בוא נלך כמה ימים אחורה, או בעצם אפילו אפשר ללכת כמה חודשים אחורה. מדברים על הריבית. הריבית בארצות הברית, גם הנשיא האמריקאי טראמפ התייחס הלילה, והוא מתייחס כבר הרבה פעמים לפד. והוא בא בטענות לפד, והוא אומר שהם לא זהירים, והם מעלים יותר מדי את הריבית, והיום הוא קרא ליור הפד, או לפד בכלל, לוקו. אז האם באמת כל הירידות האלה בשווקים, ואתה הזכרת במילה, ואני בטוח שאתה גם תרחיב עכשיו על תשואות האג"ח, האם הכל התחיל מפער הריביות הכל כך גדול שיש בין ארצות הברית לבין שאר העולם?
לוקו, הוא קרא להם, כדי שגם המאגרים המקסיקנים יבינו.
כן.
הוא עוד לא בנת החומה, אז חשוב לו להסביר לכולם. כן, הכל מגיע בסוף מהריבית. תראה, להעלאת ריבית יש שני אפקטים למעשה על השווקים. האפקט הראשון לדעתי זה האפקט שאנחנו רואים היום. בסוף יש לנו אג"ח ממשלתי של ממשלת ארצות הברית, שהוא נתפס כנכס חסר הסיכון הבטוח ביותר בעולם, וברגע שהתשואות על הנכס הזה עולות, כי השוק מאמין שהפד ימשיך ויעלה את הריבית, ובתקופה האחרונה בגלל שיצאו כמה נתונים מאוד חזקים לגבי הכלכלה האמריקאית, נתונים שהראו שהמשק צומח הרבה יותר מהר ממה שציפו, אז גם הצפי הוא שהפד יעלה את הריבית יותר מהר ממה שציפו קודם לכן, ואז ראינו את הקפיצה הזו בצורות האגח. מה שקורה מבחינת, מנקודת המבט של המשקיעים, הנכס חסר סיכון הופך להיות אטרקטיבי יותר. אם קודם האגח של ממשלת ארצות הברית למשל, לעשר שנים, נתנה למי שקונה אותה תשואה שנתית ממוצעת של 2.2, אחרי כמה ימים, פתאום התשואה היא 2.35. אז יש פה שיפור מבחינת האטרקטיביות של הנכס חסר הסיכון, ואז מי שמחזיק נכסים מסוכנים, ואתה אומר, רגע, אם אני יכול לקבל כזאת תשואה בנכס חסר סיכון, בשביל מה אני מחזיק את הנכס המסוכן, שנותן לי תשואה לא הרבה יותר גבוהה.
ונכס מסוכן, נסביר, זה גם מניות.
זה בעיקר מניות. בעיקר מניות ואגרות חוב קונצרניות כמובן, ודירוגים נמוכים וכן הלאה. ואז בעצם מה שהשוק עובר זה תמחור מחדש. זה מה שנקרא תיקון. השוק עובר תמחור מחדש, המחיר המניות יורד קצת, מה שהופך את התשואה העתידית עליהן, בהינתן שהכלכלה לא השתנתה, התשואה העתידית, אם קניתי את זה יותר בזול, ובסוף אני מקבל אותו דבר, אז התשואה העתידית עולה, ומצד שני, הנכס הסולידי, החסר סיכון, אם מתחילים לקנות אותו, אז התשואה שלו קצת יורדת, והשוק בעצם מתמחר מחדש את הסיכון מול סיכוי, וחוזרים למגמה. אם המגמה היא חיובית, אז הכל בסדר, אז עוברים את התיקון הזה, התיקון דרך אגב קורה בשנה ממוצעת, בין פעמיים לשלוש פעמים, זה בסדר, גם בשנים הכי טובות של שוק ההון, תמיד יש תיקון של 5%, 6%, 7%, כמה פעמים בשנה.
ואמרנו היום, בהנחה וזה תיקון, זה התיקון השני.
זה התיקון השני השנה, כן, פברואר היה תיקון, ועכשיו אנחנו רואים עוד תיקון. זה ממש משקיעים רגע עוצרים, נושמים אוויר, ואז חוזרים למגמה. אז זו ההשפעה הראשונה של עלייה בתשואות האג"ח, עלייה בריבית למעשה. ההשפעה השנייה היא השפעה כלכלית. באיזשהו שלב, הריבית בארצות הברית, אולי טראמפ חושב שכבר הגענו לשם, תהיה גבוהה מדי. מה זאת אומרת גבוהה מדי? בסוף, כשהריבית היא גבוהה, היא פוגעת בפעילות הכלכלית. גם מבחינת משקי הבית, כי הם מקבלים בפיקדון ריבית גבוהה, אז אולי הם יצרכו פחות, חלק יותר גדול מההכנסה ילך לחיסכון, לפיקדון, וחלק קטן, החלק שהולך לצריכה הולך וקטן, אז יש פגיעה כלכלית, וגם מבחינת הפירמות, הריבית או התשואה בשוק האג"ח בעצם מגלמת את עלות האשראי. ככל שהריבית יותר גבוהה, ככה עולה יותר כסף לקחת אשראי, העלויות, ההוצאות של הפירמות בעצם גדלות, ואם אין שינוי בצד ההכנסות, אז אנחנו רואים פגיעה בפעילות העסקית. זאת אומרת שיש רמה מסוימת של ריבית שגם תתחיל לפגוע בפעילות הכלכלית. אם זה המצב והיה שינוי בתפיסה לגבי הפעילות הכלכלית, אז באמת השווקים כנראה גם ישנו מגמה. אנחנו נתחיל לראות דשדוש או היעטה או אפילו ירידות ארוכות טווח בשווקים. כרגע, לדעתי, אנחנו לא שמה. קודם כל, המצב היום של הכלכלה האמריקאית מצוין. מצב הכי טוב שהיה בשנים האחרונות, וחלק מהאינדיקטורים שיצאו בתקופה האחרונה, מה שהוביל לזה בסופו של דבר, מראים שאפילו אנחנו בתקופה הכי טובה בכלכלה האמריקאית מזה עשורים. שיעור האבטלה ירד לרמה הכי נמוכה מאז 1969. מדד מנהלי הרכש, שזה סקר שעושים בקרב חברות, שואלים את מנהלי הרכש איך הם מרגישים לגבי הכלכלה, לגבי תעסוקה, הולכים לגייס אנשים, לא הולכים לגייס אנשים, יש הזמנות, אין הזמנות. המדד הזה הגיע לרמה הכי גבוהה מאז 1997, שרק אז התחילו למדוד. אז יש המון אינדיקטורים שהמצב היום במשק האמריקאי טוב, וצפוי להמשיך להיות טוב גם בזמן הקרוב, והריבית היום, אם מסתכלים, הריבית הפד היא 2.25%, היא עדיין לא מספיק גבוהה כדי לפגוע בפעילות הכלכלית. ולכן אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה תיקון, זה לא שינוי מגמה, כמה זמן זה יימשך אותם. אף אחד לא יודע, אפשר לנחש, אבל אין פה באמת ניחוש מושכל אפילו, זה לא יותר מניחוש. כשהתיקון יסתיים, כשהמשקיעים ירגישו שהתמחור בשוק שוב נוח, אז אנחנו נחזור למגמה שמושפעת בסופו של דבר מהסביבה הכלכלית, והסביבה הכלכלית נראית טוב, ולכן אנחנו כנראה נחזור לאיזשהו תוואי של עליות, תוך זמן יחסית קצר.
אגב, אני מנחש, אין לי מושג שזה גם מדובר באיזשהו תיקון. אני בדרך כלל שיש ימים כאלה שוול סטריט יורדת, אני הולך לדולר, אני מסתכל על הדולר. והסתכלתי אתמול על הדולר והסתכלתי היום על הדולר, ולא היה תנודתיות גדולה מדי. עכשיו, למה, אני חושב שהדולר הוא מבטא כלכלה ריאלית בצורה די טובה. אנחנו דיברנו על זה פה לא מעט, שאומרים ששוקי המניות הם תמיד מקדימים את השוק הריאלי בטווחים של פעם אמרו חצי שנה, פעם אמרו אולי יותר, ודווקא שוק המטח הפעם הוא היה מאוד מאוד יציב, והוא גם עכשיו נורא יציב.
זה עוד סימן, אני חושב, לזה שגם המשקיעים אומרים, אין פה קריסה כלכלית, אין פה שינוי מהותי, כי אם היו חושבים ככה, אם היו מניחים שהעולם בדרך למיתון, היינו רואים כנראה את הדולר מתחזק מאוד. בסוף הדולר זה באמת, מה שאתה רוצה להחזיק, שאתה בטוח שאתה הולך לקטסטרופה. זה המטבע היציב, זה הכלכלה החזקה בעולם עדיין, זה הכלכלה בטח היציבה בעולם עדיין, ואנחנו מכירים תקופות במחזורים הקודמים בעבר, המחזורים הכלכליים, כל פעם שמשק נכנס למיתון, הדולר מתחזק בדרך כלל, ולא ראינו את זה. ראינו בשנה האחרונה, כן, את הדולר מתחזק, בעיקר בגלל כל הנושא של מלחמת הסחר, ההבנה שיש פה שינוי מבחינת התפיסה של טראמפ לעומת נשיאים קודמים, אבל זה לא פאניקה. אין פאניקה כרגע בשוק שמלמדת על שינוי כלכלי, וכמו שאמרת, בדרך כלל השוק מקדים את הסביבה הכלכלית בין חצי לשנה לשנה, זה פחות או יותר הסדרי גודל, ואם נסתכל חצי שנה-שנה קדימה, אין כמעט סימנים למיתון בארצות הברית, ולכן כנראה שמה שאנחנו רואים היום זה לא באמת הבנה של המשקיעים שאנחנו בדרך לשינוי כלכלי, אלא פשוט עצירה לרגע, נשימה וצבירת כוחות מחודשת.
אז בואו שנייה נעצור רגע עם הפסימיות, עם האופטימיות, עם גל האופטימיות ששתף אותנו, ואנחנו עדיין במלחמת סחר, ואם נלך, אם אני לא טועה, שבוע אחורה, קרן המטבע הבינלאומית הורידה את התחזית הצמיחה העולמית, והיא ציינה שם כמה גורמים, בינם היא ציינה את מלחמת הסחר. אז בכל זאת יש איזושהי נקודה בכלכלה העולמית הריאלית, שיכול להיות טיפה מפחידה.
אז כן, לא הכל ורוד. סביבה, קודם כל יש המון סיכונים. מלחמת הסחר, תכף נרחיב, איטליה, דיברנו על זה עם אנוטו שבוע שעבר או לפני שבועיים, שנכנסת לאיזשהו טאקל עם האיחוד האירופי, בסין הכלכלה פחות טובה ומתחילים לראות שם מעטה, יש סיפורים, יש לנו את הבחירות בארצות הברית, בתחילת נובמבר, אוטוטו, יש פה המון סימני שאלה, אם טראמפ הולך לאבד חצי קונגרס, את כל הקונגרס, אולי לא זה ולא זה, זה גם אי ודאות שהשווקים לא אוהבים, וכמו שאמרת, קרן המטבע הבינלאומית שמפרסמת תחזיות פעמיים בשנה, התקנת כלפי מטה, את החזיות הצמיחה, פעם ראשונה דרך אגב, וזה הרבה זמן שהם מעדכנים כלפי מטה ולא כלפי מעלה, ובעיקר בגלל הנושא של מלחמת הסחר. עכשיו כן, מלחמת הסחר, קודם כל כבר אנחנו מרגישים פגיעה של מלחמת הסחר, בפעילות הכלכלית, בעיקר בסין, ובמשקים מתעוררים אחרים סביב סין. אם זה וייטנאם, דרום קוריאה, מלזיה, מקומות ששרשרות ההספקה עוברות דרכם, את האייפון הרי לא באמת מייצרים בסין, מייצרים בכל מיני מקומות ומרכיבים בסין. אז מלחמת הסחר, הפחד הזה שפתאום יהיו כל מיני מכסים נוספים, קשיים בסחר, זה פוגע בסביבה הכלכלית, ואנחנו עוד לא באמת גם במלחמת סחר, אנחנו כרגע, אני קורא לזה מבצע סחר, מלחמת סחר אמיתית, כמו שהיה לנו בשנות ה-30 של המאה הקודמת, זה סיפור מאוד מאוד גדול, החשש שזה יגיע לשם עדיין קיים, אני לא חושב שהסיפור של מלחמת הסחר, בטח בין ארצות הברית לסין, עומד להסתיים, זה ימשיך קדימה, טראמפ ימשיך לנהל את האג'נדה הזו, ולכן בהחלט אני מרגיש בנוח לומר שכנראה 2017 הייתה השנה שבה נרשם ה-C מבחינת הפעילות הכלכלית הגלובלית. גם באירופה אנחנו רואים צמיחה קצת פחות חזקה מב-2017, בטח בסין אנחנו רואים צמיחה פחות מהירה ב-2017, המקום היחיד שהמצב הולך ומשתפר משמעותית זה ארצות הברית וישראל הקטנה, שגם אנחנו רואים שיפור כלכלי כל הזמן, אבל זה לא משהו שצריך להטריד את השווקים לרמה של ירידות ארוכות, זה לא מיתון. אם נסתכלים על 2008, כשבאמת היה משבר בשוק, היה גם מיתון גלובלי. זאת אומרת, לא רק האטה בסין, מיתון, צמיחה שלילית ברמת הכלכלה הגלובלית. אנחנו רחוקים משם, ממש רחוקים. אז זה לא שהכל טוב, אבל אנחנו לא בעולם שמצדיק ירידות מתמשכות בשווקים, כי הפירמות, בסוף הכל מתנקז לרמת הרווח של הפירמות. בסוף שאני משקיע במניות, אני משקיע בחברות עצמן, ברווח של החברות עצמן. אם הכלכלה צומחת בקצב סביר, ובטח מהיר כמו שיש בארצות הברית, אז גם הרווח הולך וגדל, וזה מצדיק המשך עליות בשוק המניות.
זהו, הזכרת את הרווח של החברות, אנחנו בדיוק על סף תחילת עונת הדוחות. וחשוב להזכיר שבעצם אתמול הירידות בשווקים החלו ממניות הטכנולוגיה הגדולות. אמזון ואפל התחילו לרדת, ואז כל השוק הצטרף, ובעצם
אותן מניות שגם עלו בקצבים הכי מהירים בחודשים האחרונים, כשהשוק היה מאוד אופטימי.
כן, עם כל חגיגות הטריליון דולר וכל, אז חשוב מאוד לשים לב, אם אנחנו נרצה לדעת לאן השוק הולך, חשוב לעקוב אחרי עונת הדוחות הקרובה, או אם תהיה עונה שתושפע, אם החברות הגדולות תושפענה מהמלחמת סחר.
אני חושב שאנחנו נראה עונת דוחות שבה האופטימיות מעט דועכת, אחרי באמת שתי עונות דוחות אחרונות היו נהדרות, פנטסטיות.
אתה אומר אופטימיות, אופטימיות זה התחזיות של האנליסטים.
בוודאי, בוודאי. התחזיות של האנליסטים ויש על הפירמות עצמן, שמפרסמות גם תחזית קדימה, איך הם רואים את הדברים. אז הרבה זמן התחזיות היו מאוד חיוביות, הכל צומח, הכל נפלא, זה רק הולך ועולה, ומלחמת הסחר הגיעה לשלב שלא לא ציפו שנגיע לשם, ציפו שזה ייגמר יותר מוקדם, וזה יבוא לידי ביטוי בתחזיות. אבל עוד פעם, זה משהו שברגע שהשוק יתומחר מחדש, השוק קצת יורד, המחירים קצת יורדים, הצפי קדימה טיפה מתעדן, ואז ממשיכים להרוויח, רק פחות ממה שחשבו קודם לכם.
חוזרים טיפה למציאות.
כן.
אבל מפה, בואו נדבר קצת, אגב, דיברנו על קרן המטבע הבינלאומית, במקביל שהיא הורידה את תחזית הצמיחה העולמית, היא העלתה את תחזית הצמיחה של ישראל. וזה מגיע כמו מתנה לנגיד החדש שיש לנו. קרנית פלוג סיימה את הכהונה שלה, לא הותירה את הריבית ברמה מינימלית, ובעצם השאירה את העבודה הקשה במרכאות לנגיד החדש.
השאירה לנגיד החדש, אפילו אני הייתי אומר, שני אתגרים מאוד משמעותיים. אחד זה הריבית, זה ברור. הוא נכנס למשק שצומח יחסית מהר, עם ריבית 0.1, כשבבנק ישראל, גם לפני שהוא נכנס, גם תחת קרנית, וכנראה שגם תחת הנגיד החדש, כנראה רוצים להעלות את הריבית, רק מחכים להזדמנות. יש פה מצב שמאוד מאתגר מבחינת האיזונים שבנק ישראל יצטרך להשיג. מצד אחד, כן רוצים להעלות את הריבית, מצד שני, האינפלציה נשארת נמוכה, לא רוצים לחזק יותר מדי את השקל, אז כל הזמן יחכו להזדמנות מעניינת שאפשר להעלות את הריבית, הזדמנות שלא תמיד מגיעה בדיוק כשאתה רוצה שהיא תגיע. הרבה חשבו שבפגישה של השבוע, בנק ישראל יעלה את הריבית, וזה לא קרה. אז יש פה אתגר אחד מאוד גדול, אתגר שני לא פחות משמעותי, זה נושא הגירעון. אני מזכיר שכבר שנים, אם אני נוטה מאז 2013, הגירעון בישראל יותר נמוך מהצפי, יותר נמוך מהיעדים שהממשלה הציבה, והממשלה מתנהלת, אפשר להגיד, בצורה פנטסטית. למה אני אומר אפשר להגיד? כי במהלך הזמן הזה, בגלל שהגירעונות היו כל כך נמוכים, קרו שני דברים. דבר ראשון, הצד של ההכנסות של המדינה, המיסים כמובן, גדל, אבל לאו דווקא בגלל שיפור בפעילות הכלכלית, גם, אבל לא רק, היו המון הכנסות חד פעמיות, אם זה ממחירות של חברות ישראליות לחול, שהכניסו הרבה כסף, אם זה מכל מיני מהלכים שהאוצר עשה, בעיקר המס על דיבידנד, שהוא אפשר בעצם לשלם מס על הדיבידנד, מופחת, מה שהכניס למדינה המון כסף, אז היו הרבה הכנסות, אבל הם, חלק מהם כנראה היו חד פעמיות. מצד שני, בגלל שהאוצר ראה הכנסות, ובגלל שאנחנו מתנהלים בכלכלת בחירות כבר 3.5 שנים פחות או יותר, אז גם צד ההוצאות גדל משמעותית. בעיקר ההוצאות על המשרדים, שכר, כל מיני הבטחות שניתנו, והגענו למצב שב-2018, אני לא מדבר על 19, אני מדבר על השנה, הגירעון כנראה, פעם ראשונה מזה הרבה זמן, יהיה מעל היעד. כנראה אנחנו נסיים את השנה עם גירעון של בין 3-3.5%. עכשיו זה לא נורא. אפשר להתנהל עם גירעון של 3-3.5%, אבל זה מציב את האוצר, וכתוצאה מזה גם את בנק ישראל, שהוא היועץ הכלכלי של הממשלה, במצב קצת בעייתי. כי אם אתה מתנהל לאורך זמן עם גירעון של 3-3.5%, זה אומר שכשהחגיגה תיגמר, שהמצב הכלכלי במשק טיפה ישתנה. היום הכל בסדר, אבטלה נמוכה, אנשים עובדים, הצמיחה יפה. אבל מתישהו אנחנו נראה אתה. זו התחזית הכי קלה שאפשר לתת. כי תמיד הכלכלה היא מחזורית. כשתהיה אתה, אם עדיין יהיה עם גירעון של 3.5%, אז א', הגירעון יגדל, כי אתה אומר פחות הכנסות למדינה, פחות אנשים עובדים, זה אומר פחות מס הכנסה, פחות חברות מרוויחות, זה אומר פחות מס חברות, פחות אנשים קונים, זה אומר פחות מע"מ. אז גם הגירעון יגדל עוד יותר, וגם המדינה בדרך כלל בתקופות קשות רוצה לנהל איזושהי מדיניות שהיא מתמרצת, שהיא מאפשרת להחליק את הבעיות, אבל לא יהיה לממשלה כסף, ולבנק ישראל אין ריבית. כן. מי פה יתמרץ את המשק? ואני חושב שאנחנו עלולים להגיע, נקרא לזה להיעטה הבא, אני לא רוצה להגיד מיתון, אבל אולי גם מיתון הבא, עם בעיה מבחינת מקבלי ההחלטות הכלכליות בישראל, שנשארים בלי כלים, וזה מטריד אותי.
אגב, קרנית במסיבת העיתונאים האחרונה שלה, ענתה לשאלה הזאת, והיא אמרה שהיום העולם הוא שונה, כי פעם חשבו שהכלי המרכזי להילחם בהאטה הכלכלית זה הריבית, והיום יש כל כך הרבה כלים, ויש הרחבה כמותית, וכבר עשו את זה והדפיסו כספים, אז היא לא מודאגת.
אני מודאג.
ש... אתה מודאג.
אני מודאג. הרחבה כמותית, אפשר להתווכח על זה, ובטח יהיה, אנחנו נראה בשנים הקרובות לא מעט עבודות, אקדמיות ומחקרים, מה באמת הייתה ההשפעה של הרחבה כמותית. אני חושב שההשפעה של הרחבה הכמותית של השנים האחרונות הייתה אפסית, שולית, הרחבה הכמותית הראשונה, כשהפד התחיל להזרים כסף לבנקים ב-2008, הוא הצליח, בגדול. הוא בעצם ייצב את המערכת, כי הבנקים היו בלי מזומנים. אבל אחרי זה, כל הכסף שהוזרם, שהיה אמור להגיע למשק ולייצר צמיחה דרך אשראי זול וכן הלאה, הוא לא הגיע למשק, הוא נשאר בשווקים הפיננסיים, ואני חושב שההשפעה השולית בעצם על המשק הייתה מאוד מאוד נמוכה. אני לא יודע אם בנק ישראל... למרות שהריבית כבר אפסית, יוציא לפועל הרחבה כמותית, אני לא חושב שתהיה לזה יותר מדי השפעה. כלים אחרים כמו רכישות מתח, ראינו בשנים האחרונות גם,
כן.
יש סימני שאלה מאוד גדולים, אם בכלל זה משנה משהו בשוק המתח, אם בכלל יש לזה השפעה, עד כמה זה עוזר, ולכן אני כן מוטרד. אני חושב שבסך...
אגב, ספק גדול אם גם ארצות הברית ישתמש עוד פעם בהרחבה כמותית.
ספק גדול. ספק גדול, כי גם בארצות הברית יש המון ביקורת, על התהליך הזה שבסוף בא הבנק המרכזי ומדפיס 4 טריליוני דולרים, היא בשביל עוד טיפה צמיחה, כשאנחנו עוד לא יודעים את ההשלכות. חשוב לציין, אנחנו עוד לא יודעים מה באמת ההשלכות של להדפיס 4 טריליוני דולרים.
כן. אוקיי, 100%. עד כאן דברנו להפעם, אתם יכולים להזין לנו בסאונד קלאוד, באתר כלכליסט, אתם יכולים גם... להיכנס בפייסבוק לדף החדש שלנו, מנועי הכסף, ולראות שם תגובות שלנו, וכל מיני, גם כמובן את כל הפודקאסטים. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.